פרשת ויהי, שנת תש"ע.
יאללה.
שיר
המלך,
תגיד. יחי המלך בורא העולם, ישו אותי פה היום.
עבודה היא לגבי המיטות של האשפוז, אנחנו לא הצלחנו להשיג לכולם, אנחנו זריקות הבאת לכולם, אמיתי. מצבים קשים. כן, כן, כבוד הרב, שאלות על הפרשה. דרך אגב, אני חייב להקדים הקדמה לפני השאלה של יוסף. אני אישית מאוד אוהב בשיעורים שאלות. אם בן אדם בא ויש לו שאלות, אני לא מבטיח תשובות, אבל אני מבטיח לחפש תשובות. או שאני אדע, ואם אני לא יודע, אז אני אחפש, אז ככה ש... לא לראות בזה כהפרעה, שנים שעברו, היו אנשים לא מתאים לי להתחיל את השיעור, אלא יש לי שאלה, יש לי שאלה, וככה היינו מתאים את השיעור. רבות. יאללה, רב יוסף.
שאלה, שאלה. דבר מיוחד בברכה
כשפיים מבשש, שבהם מבחים את הדבר. שמעת שאלה יפה?
שאלה יפה.
שאלה יפה. בך יברך ישראל אמור, כאפרים וכי מנשה. מה קרה? איפה שמענו שאפרים ומנשה עשו איזה משהו, איזה פרס נובל? ליהדות, כאילו, מה התלהבות?
להיות
מישהו
צדיק במקום כזה
תמה. אמרת? תשובה ראשונה עונה לך. בוא, שנייה, לפני התשובות בוא נקדים הקדמה, ניכנס לפרשה ואז נגיע אליך ואליי ואלינו ביחד. רבותיי, פרשת ויחי חותמת לנו למעשה את ספר בראשית. פרשת ויחי מתארת את הירידה של עם ישראל לגלות בצורה הטובה והמקסימלית ביותר שיכלה לקרות. יוסף הצדיק, בזכות היותו מלך במצרים ולא משנה למלך, הוא מלך מצרים האמיתי, מלך מצרים הקודם, דהיינו פרעו, יוצא לצאת דובים בקונגו ברזביל, אין לו מה לעשות יותר במצרים, כן? הוא משעומם שם, סתם כזה, בשביל המלך במילואים, בקיצור. אז הוא ככה יושב בארמון, מעין מלכת בריטניה של היום, כזה, אתה יודע, איזה צעצוע כזה שפפראצ'י מצלמים אותם, אבל חוץ מזה היא לא עושה שום דבר. היא, לא יודע מה, נשיאת כבוד של האמא שלה למעלה למעלה, אבל אף אחד לא מתייעץ אליה. אתה מבין? אז אותו דבר גם ככה, הוא כבוד כבוד, עושים לו הרבה כבוד, שלום על רב, פרעו הגיע, רבותיי, פה נאום הכבוד, וזה, חוץ מזה הוא לא עושה בלו. מי שעושה, לכו אל יוסף. כל השם אומר לכם, תעשו, ששמעת איזה גז, שאומר לך מלך, הוא המלך למעשה, באתם למכתובת הלא נכונה. יוסף הצדיק זוכה להוריד את אבא שלו למצרים, וכבר הסברנו שבוע שעבר, הוא אומר, וחלקלתי אותך, אבא, אל תדאג, אני אפרנס אותך, בא יעקב ושומט לו את הקרקע מתחתיו, ולמעשה הוא זה שמפרנס את יוסף ואת כל בית ישראל, שכן בזכותו מפסיק הרעב, ועם ישראל מתחיל לאט לאט לרדת למצרים. פה בפרשה הזאת נחתמים ימיו של יעקב אבינו עליו השלום, עוד מעט נדבר על זה קצת באריכות, נחתמים ימיו של יעקב, יוסף הצדיק, מקבל שבועה מאבא שלו שיעלה לקבור אותו בארץ ישראל, יעקב נפטר בארץ מצרים ועולה לקבורה בארץ ישראל. בזה למעשה בגדול נחתמת המסכת המפוארת של האבות הקדושים. הפרשות הבאות יתארו לנו כבר למעשה את עם ישראל בלי כל השבטים, בלי יעקב, בלי יוסף, ואנחנו מתחילים לרוץ לכיוון הגלות הנוראה של מצרים. בתחילת הפרשה יחסית מובאת הברכה המיוחדת שיעקב מברך את הנכדים שלו, את אפרים ומנשה. יוסף הצדיק מביא את שני הבנים, שכן הוא שומע שאביו חולה. אביו חולה זה אומר לא כמו אצלנו, חולה הכוונה לא מרגיש טוב. חולה הכוונה עומד למות. עומד למות ולכן צריכים להביא את הילד. למה? הפסוק בתהילים אומר, תוסף רוחם יגבעון. לפני שבן אדם נפטר מן העולם הוא מקבל שאר רוח. איפה יש לנו ראיה לזה בתנ"ך? נכון, לא כולם. ראיה גמורה לזה בתנ"ך, שם בדיוק, כאילו בקטע הזה. רמז, רמז, עדיין הוא חי. השאלה איפה מצאנו רמז שלפני פטירה מקבלים התעלות בנפש. אליהו הנביא עליו השלום, אליהו הנביא עליו השלום הולך לטיול אחרון עם תלמידו הבכיר אלישע, ואומר לו, תקשיב, אני עוד מעט לוקח מאיתך, אני עוד מעט נלקח לך מפה, שאל כל אשר תבקש, מה אתה רוצה? בקשה האחרונה, לפני שאני עף. אלישע, בלי להתבלבל בכלל, אחי, בלי למצמץ, אומר לו, אני רוצה להיות פי שתיים ממך. לגע, אני אשחק אותה. מה, אני כבר לבקש, ביקשתי, מה? וחז"ל אומרים, התנ"ך אומר, אמרו, הגדלת לשאול, אתה שאלת שאלה מאוד קשה, למה? כיוון שבן אדם שיש לו 100 שקל, אין מצב שהוא מביא 100 שקל, 200 שקל, הוא לא יכול. אין מציאות לאדם שיש לו 100 שקל, להביא 200 שקל, מאיפה אני אביא לך אותם? אין לי. ובכל זאת אליהו עונה לו, הקשית לשאול, אתה ביקשת בקשה מאוד קשה, אבל תדע לך, שאם אתה תראה אותי לוקח מאיתך, אני אבריך אותך אז. מגיד, מה לא? ואז מה? ואז מאיפה תמיד את 200 שקל אם יש לך 100? תשובה, כי אני בעצמי הופך להיות 200 שקל. באותו רגע של האיסוף, באותו רגע שהנשמה נאספת אל עמה, באותו רגע יש שאר רוח מיוחד, עליון ונורא, ולכן יש עניין שלפני שנפטר אדם, שיכנס את כל המשפחה שלו, יכנס את כולם ויבריך אותם. ידוע, הרבה צדיקים שידוע על פטירתם, כינסו את המשפחה וברכו אותם אחד אחד, נפרדו מהם אחד אחד ונפטרו לחייעד. זה תדקות, לא פשוט, לא כל אחד זוכה לזה. עולמו של צדיק, הספר שנכתב על הרב סלמן מוצפי, אביו של הרב, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הרב בן ציון מוצפי והרב יהודה מוצפי, אבא שלהם, לפני שהוא נפטר ידע כל דבר והחזיר חובות קטנים שהיו לו, זה ספר, אמר זה תחזיר אותו לבית מדרש, תעשה פה, זה תעשה שם, ממש, הכל, הוא ידע שהוא עומד להיפטר מן העולם. הצדיקים יודעים, הם לא יודעים את הרגע, אבל הם יודעים שזה קרוב מאוד, אז לכן הם מתכוננים.
אם אבא נפטר,
שלשום חובות. כן. או, כתוב בגמרא שאם החוב הזה הוא חוב שמבייש את האבא, אז יש חובה מוסרית על הבנים לשלם אותו. למה? כי זה כבוד של האבא שלהם. כבוד של האבא שלהם. אז בדרך כלל אם יש מהעיזבון של האבא, אז אין שום בעיה. מהעיזבון של האבא נותנים ומחלקים. אבל אם זה איזשהו חוב שזה, תלוי לפי כללים מסוימים, זה היה עם שבועה, בלי שבועה, עם שטר, בלי... יש דברים שגובים אותם. מבין? בעל חוב ויתומים, אז יש ביניהם סדר. בעל חוב זה אני... הרי אתה יורד, הבן יורד לנכסי האבא כשהאבא נפטר, נכון? רגע, אבל יש מישהו שירד לנכסים האלה לפני כן. אדם שיש לו שטר חוב שהאבא התחייב אליו, אתה אומר, זה קודם כל תביא את הכסף הזה. מי? מדינה בדרך כלל, כשבן אדם נפטר, אז יש כל מיני, למשל ארנונה, לא ארנונה, סליחה, משכנתה, משכנתה על פי חוק במדינת ישראל, ברגע שבן אדם נפטר, המשכנתה מתבטלת. עכשיו, אף אחד לא פרייר פה, והם יודעים שאתה עלול למות, או עלול לביים מיטה, ולכן הם מאלצים אותך בלקיחת המשכנתה, לבצע בו זמנית בלקיחת המשכנתה, ביטוח חיים. שהביטוח חיים יהיה בסך ערך הדירה, במילים אחרות, יעני אם אתה תמות, פחות יש לנו מאיפה לקחת את המשכנתה, אתה פטור מלשלם, אבל אנחנו את הכסף נקבל, כן? שלא יהיו פה, אף אחד לא תורם פה כספים בחינם. רבותיי, אנחנו מתקדמים, יוסף הצדיק מביא, את אפרים ומנשה לקבל ברכה מהסבא הצדיק שעומד להיפטר לחיי עד והוא מברך אותם. אומר לך, בך יברך ישראל. שואל פה רבי יוסף, שוהדה, במה השבח הגדול? עונה לו שי, ובצדק, אדוני היקר, המדד שלך זה לא להיות חרדי במאה שערים. אם אתה חרדי במאה שערים, אז אתה חרדי, תגיד תודה רבה, יישר כוח. אבל בוא נראה אותך, לא, אתה עושה את זה, כן? אבל בוא נראה אותך חרדי כשאתה נמצא במקום שנקרא בתורה ערוות הארץ. אתה יודע, אחי, שמע משהו מדהים. למה הקדוש ברוך הוא יורד במכת בכורות להרוג את בכורי מצרים? אני ולא מלאך, אני ולא שרף. אחד ההסברים, כל כך תמיה שאפילו מלאך יתבטל ממציאות אם הוא נכנס למצרים. הוא לא מסוגל להחזיק מעמד. תומעת מצרים, תומעת מצרים זה סיטרה אחרה ברמה המטורפת ביותר שיכולה להיות. אי אפשר להבין, כמו בחטא העגל שהסברנו, שאנחנו בעזרת השם גם נסביר, שהלוחות והעגל לא יכולים לחיות ביחד, ולכן העגל שרף את הלוחות.
אז איך זה שחלק מעם ישראל...
זה מה שמשה חשב, נדבר... מי?
חלק מעם ישראל לא עמד עבוד עזרה, כולם.
גושן, ארץ גושן. למה יוסף? שולח את עם ישראל לארץ גושן. למה יעקב ואת יהודה שלח לפניו גושנה להורות לבטל מה? לך תכין לנו מקום ישיבה בגושן. אתם יודעים למה גושן? כי כששרה אמנו עליה השלום ירדה למצרים, כמו שדיברנו בפרשת הקודמות, זה כל המהלך של ירידת שרה ואברהם למצרים היה כדי להכשיר את עם ישראל, פרעו קיבל מכות. וכשפרעו קיבל מכות הוא שחרר את שרה. אבל כשמלך תופס אישה לארמון ומשחרר אותה, מה כי יגידו כולם? עשה מה שעשה. ושחרר מה ששחרר, אתה מבין, הגלו, מה זה ברור. איך מלך מוכיח שהוא לא ישתמש בה, נותן לה מתנות. מלך שאונס אישה לא נותן לה מתנות, כן? עשה מה שעשה, זורק אותה באיזה פינה, הוא לא צריך אותה. מלך שנותן מתנות בצורה כזאת מובהקת, מראה ומוכיח שהוא הקנוע. ולכן הוא נותן את הגר ביתו לשפחה לשרה, ולכן הוא נותן לאברהם גמלים, צאן, עניינים, סיפורים, עושר כבד מאוד, ונותן עוד דבר. נותן חלקת ארץ במצרים שתהיה מקודשת לשם שרה. ברגע שפרעו מקדש את השטח הזה והופך אותו להיות תחת שמה של שרה, הכוח של הסיטרא אחרא שם חלש יותר ממצרים. ולכן רבותיי, בושתי וגם נחלמתי לקרוא את הפסוק, אבל אנחנו נקרא אותו לצערנו הרב, פסוק לא פשוט בכלל. טוב, אנחנו, הקדוש ברוך הוא זיכה אתכם, שלא נלמד קטגוריה על עם ישראל, זה נמצא לא כאן, נמצא בפרשה הבאה.
רגע, אבל לגבי
אותו רוצה שלנו, אם אתה אומר... מה, שלך, אפרים ונשה, עוד לא הגענו לשם, אנחנו מבשלים את זה עכשיו, אנחנו מבשלים. פשוט עוד רגע. עם ישראל היה אמור לגור בארץ גושן. אם עם ישראל היה גר בארץ גושן, כולם היו בבחינה של שבט לוי, היו עוברים את הגלות איך? בצורה של ישיבה בארץ זרה. זהו, ישיבה בארץ זרה, בארץ לא להם, בסדר. מה זה ועבדו מינו אותם? זה תלוי בך עכשיו. אתה רוצה? תקבל. לא רוצה? לא תקבל.
מה זה תלוי בך? אתה אומר
זה
פתח של...
לא, ארץ גושן, לא נכון! ארץ גושן זה לא פתח של בית בושת. ארץ גושן זו ארץ שלא טומאה בטומאת מצרים. שמות כן, אבל אתה בארץ שלך. אבל אם תישאר בארץ שלך, אתה שמור, אתה מוגן. מה כתוב? שעם ישראל מבחירתם האישית, כתוב שמילאו את מצרים. אומרים חז"ל, עזבו את ארץ גושן, נכנסו למצרים, אומרת הגמרא, הלכו לבתי תרעות, הלכו לזה, אמרתי זה אחד בחדר אוכל היום מהשלוחה, שיש ביום חמישי את הסמסטר, אז הוא תיקן אותי. זה סילבסטר, טוב, בסדר, אבל בכל אופן, כנראה עוד לא למד, מסכן את ה... אבל, בכל אופן, אז יש לך בעיה, הם נכנסו למצרים, התחילו ללכת לבתי התיאטראות של מצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתם עזבתם את ארץ גושן, אין לכם שמירה, לאיפה הלכתם? לערוות הארץ, נטמאתם. כולם נטמאו, חוץ משבט לוי. שבט לוי נשמר, נשמר קדוש שם. מה? כי הם הבינו מה אמר להם אביהם. הם הבינו שמי שרוצה להישאר צמוד למקור, זה רק מי שיהיה קשור לתורה. מי שיהיה קשור לתורה, הם קיבלו את התורה, לא שלנו, את התורה היסודית שהאבות קיבלו, הם עסקו בתורה. מי שעוסק בתורה, שמור, שמור בתוך הטבע שלו. בקיצור, זה מה שקרה שם, השבט למי ניצול והאחרים לא. אומר לך הקדוש ברוך הוא, איזה זכות הייתה לאפרים ומנשה, שאפילו שהיו בארץ, איך משבחים גם את רבקה, שאפילו, כתוב שם שהיא בת לבן, אחות לבן, בת בתואל, מה זה? אומרת, מה ללמד אותך שבחה? שלמרות שהייתה ביתו של רשע, ואחותו של רשע, ובדרך כלל אישה נמשכת אחרי שני הגברים האלה שסביבה, ולמרות שהייתה מעיר של רשעים, היא הייתה צדיקה. אותו דבר, אפרים ומנשה. המעלה הגדולה של אפרים ומנשה, שגדלו בארץ כל כך טמאה, ולמרות זאת, קידשו שם שמיים ברבים. תשובה ראשונה, כן.
זה לא חופר של אפרים ומנשה, כי יש להם
אבא שהוא
צדיק.
אז תגיד
שבחי ורח ביוסף
ורוח
ישראל.
תסתכל בכל ההיסטוריה, תראה מלא רבנים צדיקים
אפשר לתלות את זה במשהו, תגיד, ביוסף יברך ישראל, כי יוסף עמד בכל הניסיונות, ויוסף היה
בעומי
של מצרים.
המעלה של יוסף, השבח הגדול ביותר ליוסף לשמוע שהבנים שלו מתברכים. זה אומר שאתה כל כך הצלחת בחינוך, שאני כבר לא מברך אותך, אני מברך את הבנים שלך. זאת אומרת, הבנים שלך הגיעו למדרגה שאפשר לברך אותם. זה השבח הגדול ביותר ליוסף.
אז למה לקחת את הענפים, אתה יכול לקחת את
העץ עצמו? אז אני חוזר ואומר, לברך את העץ, מה זה אומר? העץ מבורך, ואולי גם הענפים, והלוואי והענפים ילכו בהמשך לעץ. אם אני מברך את הענפים, מה זה אומר? העץ זה כבר סגור שהוא מושלם. תראה לאיפה איזה מצב הגענו שכבר הפירות כבר כאלה.
זה לגבי יעקב אביו, אני אומר, אבל...
מי יעקב? אני מדבר איתך על יוסף צדיק.
לא, אני אומר שיעקב מברך את הבנים, אני אומר שאנחנו מברכים את הבנים, אז למה אני אומר שתהיו כמו אפרים ומנשה, תהיו כמו יוסף,
לא כמו יוסף. לא, כי יוסף עוד זכה לקבל חינוך מהבית סבא שלו, שזה יעקב אבינו, שראה את יצחק, שראה את אברהם, קדושה, זה כמו שאני אומר, הרב שח עוד ראה את החפץ חיים. אז אתה שראית את הרב שח, עוד יש לך איזושהי אחיזה בחפץ חיים, משהו כזה, איזשהו משהו קשור. אני אפילו את הרב שח לא ראיתי. וואה, אני ראיתי, אבל לא ראיתי, אז אין לי כלום, אין לי שום דבר, אתה מבין, איזה פדיחות. המעלה הגדולה שהם נולדו במצרים, נולדו בערוות הארץ ושמרו על הקדושה שלהם, אז המעלה שלהם יותר גדולה כאילו מהבחינה הזאת של הניסיון. תשובה אחת. תשובה שנייה, רבותיי. אפרים ומנשה. היו לנו המון 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 חיכוכים בין אח גדול לאח קטן, כאשר האח הקטן קיבל יותר מהאח הגדול. אצל אפרים ומנשה לא רואים את הדבר הזה. סיכול ידיים, יפה מאוד. יעקב אבינו עליו השלום, צדיק, רוצה לברך אותם, מסכל את ידיו. למה מסכל את ידיו? כי יוסף טעה. יוסף הכניס לו לברכיים את מנשה הבכור ביד ימין, ואת אפרים הקטן ביד שמאל. זה ככה היה אמור להיות, בכור גדול והשני הקטן. יעקב אבינו יכל לפתור את זה, מה שאנחנו בדרך כלל היינו עושים היום. חבר'ה, זוזו שנייה אחורה, זוזו, בוא אתה לפה, בוא אתה לשם. מה היה יעקב עושה גורם בזה? שער גדול מאוד למנשה. סיכול הידיים בא להחביא את זה. עזוב מה שיהיה. מה שיהיה בעתיד, ששבט מנשה יהיה גדול, אבל שבט אפרים יהיה גדול ממנו, למה צריך בעת עכשיו את החבר'ה? תעזוב אותם. כשהחבר'ה באים ליעקב, הם מורידים את הראש שלהם, הם לא רואים את ידיו של יעקב. הם לא יודעים איזו יד מונחת על הראש. היד מסוכלת, יעקב שותק, ויוסף מתקן את אבא שלו. יוסף אומר לו, אבא, אני אומר בלשון שלי, אבא טעית. אבא הוא הבכור, זה לא מתאים. והוא רוצה לקחת לו את היד. ולמעשה אתה הרסת לי את הכל. אני תכננתי לבצע את זה בשקט. אני לא רציתי לדבר על זה. אבל אתה דיברת, אז אני עונה לך, ידעתי בני, ידעתי. מה נראה לך שאני לא יודע? אחד שהולך לברך עכשיו יהודים לנצח נצחים, לא יודע מי עומד מולו. עוד רגע, אנחנו נדבר על זה, זה יש כאן סתירות פנימיות אדירות. שאינם ראויים לברכה, זה הדבר תורה הבא. לא הדבר תורה הבא, אחריו. אז עכשיו אמרנו רק בגלל שהם שאלו את זה בצדק. אז זהו. עכשיו לגבי מה שאמרנו, אז כיוון שאפרים זוכה לברכה גדולה יותר ממנשה, אם יוסף לא היה מתערב, אפרים ומנשה לא היו יודעים מזה. אפרים ומנשה לא היו יודעים מזה. מכוח ההתערבות של יוסף שאמר לו, אבא, טעית, אבא, צריך להחליף להם את הידיים. אז הוא אומר לו, ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יגדל, אבל אחיו יגדל ממנו. אתה יודע איזה בס הזה לשבת עכשיו, ליד הברכיים של סבא ולשמוע דבר כזה? אתה טוב, אבל אחיך יותר טוב ממך. איזה בס הזה, עוד אני הבכור. לא נעים. ולמרות זאת, אהבה ביניהם מושלמת. כל מה שהיה לנו, את הצרות שהיה אצל האחים הקדושים לפני כן, אין. אחי, אתה יותר גדול ממני, שיהיה לך בריאות, אני אוהב אותך. ואין לי שום בעיה עם זה. מכבד אותך. כאפריים וכמנשה. תגיד מי יותר טוב, אפריים? הייתי מברך כאפריים. לא. הברכה זה אני מברך את הבנים שלי, את הבנים שלי, יהיו כאפריים וכמנשה. חבר'ה, לפעמים יש אדם גדול, שלא תמיד הוא מצליח בחיים כמו אחיו הקטן. אל תהיו בקנאות. הקנאה אומרת, הגמרא מוציאה את האדם מן העולם. אני מברך אתכם, תהיו כאפריים וכמנשה. תהיו ביחד, תהיו מאוחדים, אז הוא יותר חכם ממך, אתה יותר עשיר ממנו, הוא יותר יפה ממך. אז מה, אז מה? תהיו אחים, ביחד, תעזרו אחד לשני, כמו אפרים ומנשה. ועכשיו אנחנו מתחילים למעשה את הפרשה מההתחלה. הפרשה הזאת זו דרשה שאמרנו אותה גם בפרשת חיי שרה. חיי שרה, פרשה שהשם שלה חיי שרה, ובמה היא עוסקת? במיטת שרה. פרשת ויחי עוסקת בחייו של יעקב, ולמעשה עוסקת רק בפטירתו של יעקב. אין כאן שום דבר אחר. מה התשובה?
רק אחרי
אצל הצדיקים אומרת הגמרא, הצדיקים אפילו במיטתם קוראים חיים, אבל גם הביטוי הזה, אפילו במיטתם קוראים חיים, מה אתה קולט? שמע, אפילו, יעני, הכוונה הם מתים, אבל הכוונה כאילו חיים, נכון? כאילו. אז מה אתה אומר לי? איזה פינוקים פה, מה זה, מטיוואן? שהשם יברך אותך ויציע דרכך, בורא עולם, זכית. אתה זכית למציאת חן, תדע לך, הנה, אם אני אומר לך את זה ברבים במילה אחת, תהנה ותשתוק. זהו, בלי עין הרע מפורט את זה. מציאת חן זה מעלה גדולה, הלוואי ונזכה כולנו למידה הזאת. אדם שזוכה למציאת חן בעיני אלוקים ואדם, זכות גדולה מאוד, כדאי לעבוד על זה, אבל... הלאה רבותיי, בואו נמשיך. בואו נמשיך. יעקב אבינו עליו השלום, חז"ל מספרים לנו מעשה. חז"ל מספרים לנו מעשה. מעשה היה ברב נחמן ורב יצחק שישבו לאכול סעודה. ישבו לאכול סעודה. הוא לא שמח על זה, הוא שמח על התוספות. יושבים רבותיי לסעודה, אומר לו רב יצחק, אני חושב לרב נחמן, יכול להיות שהפכתי, אומר לו רב יצחק לרב נחמן, תגיד דבר תורה בבקשה על השולחן, דבר תורה תגיד. אמר לו, אחי, אמר רבי יוחנן, אין מסיחים בשעת הסעודה. הרב, אני לא יכול להגיד לך דבר תורה עכשיו. למה? רבי יוחנן אמר לך עשו. טוב, שתק. גמרו לאכול, אמרו שמע איתי דבר תורה. זה בחוץ לא לפחות. היום מה היינו עושים? פותרים את עצמנו והולכים. לא, עכשיו בסעודה אמר לו. אבל אתה מערך שלי, ומצווה לעשות, אני לא רוצה להגעיל אתכם, מה שאחד מגדולי ישראל אמר, ממש צריך לכבד את המערך. מה המערך אמר לך? צריך לעשות. חוץ מצה, כל מה שיגיד לך בעל הבית חוץ מצה, שאומרים שזה לא צה, זה דלת א', זה דבר אחר, חוץ מדבר איסור. אם ידעך דבר איסור, לא. ושאומרים חוץ מצה, צא מהשורה, תעשה עבירות. אבל בעיקרון, כל מה שיגיד לך בעל הבית עשה. אז הוא אמר לו, תגיד דבר תורה. אז הוא אמר דבר תורה. מה היה דבר תורה? עוד אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו, לא מת. עד אהול כלל. יעקב אבינו לא מת, אה? אם הוא לא מת, אז מה הוא? חי. מה אתה אומר? זה מסתדר לך, אחי? יעקב אבינו חי? עכשיו, עכשיו. אתה חי? יעקב אבינו מה? זה מסוכן היום להעביר דבר דבר כזה, אתה אומר.
מה,
אין תגמרה בתענית,
נכון?
מה אין תגמרה בתענית? אני שואל את השאלה עכשיו. יעקב אבינו, נפטר אתה אומר, נכון?
הגוף מת.
הגוף מת? מצוין, אז גם משה רבנו. וגם כולם. אז מה לומד לה אתה? מה זה עזרת תורה עכשיו אמר? כמו תגיד בבס, אני חי. מה הכוונה? הוא לא חי, הוא מת. אבל הכוונה, הנשמה. אז אתה לרבא בשבילך, לא יצחיל את זה עכשיו. מה, 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 מה החידה שלנו? יעקב אבינו, מה שמע? רק יעקב אבינו. יעקב אבינו לא מת. מיד הרב קפץ, שאל אותו שאלה, הלו, 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 יש צוקים פה בתורה, בוא נה, תגנו אתה. כתוב כאן שיעקב אבינו נספד, נחנת ונקבר. את מי קוברים? אומרים, למה קוברים בן אדם מת? למה? כי הוא לא מתנגד. אם גם החי לא היה מתנגד, גם אותו היו קוברים. אין בעיה. אנשים, אין להם שום בעיה. אבל כתוב, ויקברו אותו. מי קוברים? ריבון העולמים, קוברים חי. מצית, ראית, השם הרחם, רק הנאצים הארורים האלה. חוץ מהם ראית חיות טרף שקוברים בן אדם חי. אין דבר כזה. קוברים מתים. שאל אותו הרד, פסוק מפורט. מה קורה לך? בוא נעשה דרשות אתה מביא לי. כתוב בתורה שהוא מת. מה, אתה רוצה לראות את זה מפורש? בוא תראה כתוב. יעקב אבינו קורא לבן שלו ואומר לו, ויקרבו ימי ישראל למות, ויאמר ליוסף, מה?
ישראל, לא יכול.
זה נגיע עוד מעט, אני אגיד, אתה עכשיו עיקרון טוב, ברוך השם. הנה אנוכי מת, איפה זה, תתתי, תתתם, ואני בפועל, תראה איזה קטע, אפילו בתורה כתוב מתה עלי רחל.
רגע,
עוד אין
לי שאלה.
רגע, אתה עם כל השאלות שלך, אתה... טוב, יאללה, בקיצור הוא אומר, הנה אנוכי מת, ואז תעלה את עצמותיי. בקיצור, יעקב אבינו אומר בפועל שהוא מת. אז מה הדיון פה? כן.
למה יעקב בחר, מה זה בחר? הוא רצה לקבר בקבר אבות, ולא כמו שתמיד הוא הראה אהבה כמו
של
רחל, ולא רצה
לקבר איתם בפה. יפה, אתה כבר מבין לבד שכאן לא מדובר בקטע של אהבה, זה לא איזה זוג נחשק שרוצה כזה בוא נצטרף ביחד, ולכן שופכים נפט ונשרפים. זה לא עובד ככה.
תמיד כזה רחל,
והשם, 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 בפרשה שלנו, מתה עליי רחל, אומר יעקב ליוסף, יוסף יודע אני שאתה מקפיד עליי. שלא קברתי את אמא שלך במקום מכובד, אלא בקברת הארץ. דע לך, שעל פי הדיבור עשיתי זאת. יעקב אבינו מאוד היה רוצה להיקבר עם רחל. אבל השם אמר, לא כך. השם אמר שהוא ייקבר במערת המכפלה, ושהיא תיקבר בדרך. זה חשבונו של המים, בזה אני לא מתערב, אומר יעקב אבינו. יעקב אבינו לא מבקש כאן בקשה מוזרה. הוא מבקש בקשה שבורא העולם מבקש ממנו. אז לכן הוא מתנהג רק בצורה הזאת. בואו נתקדם קדימה. אז בקיצור, אז שואל אותו הרב את השאלה הזאת, איזה תשובה הוא עונה לו? זו תשובה הכי מהממת. מה אומר לו? אני לא יודע מקרא, אני דורש. הביא לו איזה דרשה, מה זה הוא מפליק כזה, גזירה שווה, אמר לו מה הוא, מה זרעו בחיים, אבל זרעו בחיים, טוב, מה תעשה עם הפסוקים, אבל...
אבל לא.
תענה, אל תיתן לראיות לבלבל אותך, אתה מבין? כתוב בתורה שהבן אדם מת, והוא אומר לו לא מת. איך יכול להיות? מה התשובה? התשובה היא, רבותיי, תשובה פשוטה.
הוא באמת חי.
אלא שהוא נראה מת. ובורא עולם רצה שהוא יראה מת, והוא נראה מת, וקברו אותו, והוא נראה שקברו אותו, אבל אתה לא תבין את זה. יש כאן איזשהו מושג עליון שאתה לא תופס אותו, אתה רואה משהו בעיניים, והוא לא נכון. משל למה הדבר דומה? רב אחד, שנקח את הבן שלו בפעם הראשונה בחיים לרכבת. הילד בחיים שלו לא ראה רכבת. נכנסים לרכבת, יש חלון. הילד יושב, מדבר עם אבא שלו, מדבר עם אבא שלו, פתאום מסתכל, אבא, העצים עפים! מה אבא שלו אמר לו?
טיפש.
טיפש. העצים לא עפים. מי עפה? הרכבת. הרכבת, אבל העיניים רואות? עף. העיניים רואות, עצים עפים. זה מה שהעיניים רואות. ולכן בסרטים הראשונים שהיה בקולנוע, היו רואים רכבת שרצה, אנשים ברחו! אנשים ברחו מבית קולנוע! למה? וואה, הרכבת ברחה, מה אתה גנוע? אתה רואה בעיניים רכבת. היום כבר התרגלנו, אנחנו יודעים שרכבת, הכוונה זה... ולכן היום בסרטים החדשים, מראים לך סרט, רכבת נוסעת, ופתאום הרכבת יצאת מהמסך. אתה מבין, אני הפוך על הפוך, אז זה ברור. אבל היא בסוף לא יצאה, אבל כאילו יצאה. למה? כי אנשים התרגלו היום שיש עבודה בעיניים. אתה חשבת שראית את יעקב נקבר. חשבת שראה, הוא לא נקבר. הוא נקבר, נכון, אבל הוא חי. איך הוא חי? כי במערת המכפלה לא קוברים ושופכים עליך ערימה של עפר ואתה נחנק. מכניסים אותך למחיצה שלך וזהו, שם אתה נשאר. הם יוצאים, ואתה חי, סיפרנו על זה סיפור ברב הונה, שהיינו למעלה בטבריה, סיפרנו שם אותו דבר, שרב גידל היה היחיד, הזקן היחיד, התלמיד חכם שהסכים לקבור אותו, כי הוא תלמיד חכם עצום רב הונה, ואף אחד לא יכול להתקרב אליו מרוב הקדושה שלו, ואז שם דבר מדהים, מגיע אמורה, תקופת האמוראים דבר איתך, והאמורה הזה מכניס ארון קבורה להיכנס לתוך המערה, והוא שומע את הקברים הקודמים מדברים ביניהם. זאת אומרת, היה רב יחיה באמצע, רבי יהודה וחזקיה, שהיו שני הבנים שלו, ואז הבן הגדול אומר לבן הקטן, הלו, קום, פנה את המקום שלך, ותן אותו לרב הגדול שהגיע עכשיו מבבל. אתה מבין מה זה? נכון, נכון, יש דברים שאנחנו לא מבינים אותם היום בשפה שלנו, זה לא רמות שלנו. אומר לו, קום, רק לך אין זכות לראות את זה. לכן אומרת הגמרא שירדה מחיצה של אש מהשמיים והבדילה בין הקברים לבין הארון, ובאמת הבן אדם זז, בן אדם מת, קם וישב במערה הבאה. רק הרב פשוט פחד שהוא לא יישרף מהקדושה הזאת, לקח את הארון, העמיד אותו והתחבא מאחריו. אמר לדחי, עוד אתה תגן עליי, אני אין איפה, תחשוב, תראה איזה ממדים. זה היה יעקב אבינו עליו השלום. אבל מרן הבן
ישחי,
מר כן, מרן הבן ישחי רבותיי,
או שהוא כבר מת,
לא לא לא, זה בהזדמנות, תזכיר לי שיעור יפה 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 על 10 צדיקים שלא מתו, מה הבחינה שם, אומר איך, איך,
רגע, רגע, לא ראיתי,
עכשיו
הוא
חי? חי!
זה מה ששאלתי,
חי! כתוב שם, ויער ישראל את היד הגדולה, הקדוש ברוך הוא הביא את יעקב אבינו לקרעת ים סוף, שהוא יראה את קריעת ים סוף. אתה תראה. תראה את הבנים שלך עוברים בים, תראה איזה יופי. יעקב אבינו חי. בסדר? הוא אומר...
גם היום זה היה חי.
כן, אז זה נגיע בסוף. מי? מה זה? מה זה לא סימוכים? לא, זה לא הסימוכים. זה סתם ממשיך, אחרי שאתה כבר יודע את זה. אנחנו יש לנו קבלת חז"ל, אנחנו לא מסתמכים על איזה נתונים ארכיאולוגיים. חז"ל אומרים יעקב אבינו לא מת, נקודה. למה? איך תבין את זה? זה עמוק מאוד להבין את זה, לוקח הרבה זמן, כי יש לזה הבנות מאוד לא פשוטות לנו, אבל חז"ל אמרו את זה, ברגע שחז"ל אמרו את זה הנתון שלנו.
גם אלוויס
פרסלי לא מת. הם מוכרים את הפסלים שלושה מהם, אם אתה רוצה ב...
רגע, הרב דניאל עכשיו, אז אם יעקב אבינו לא מת, אז
המעבוד האחרים לא מתים? זה לא אמרו. שמעת איזה יופי. ועכשיו אל תיפגע בשמו של אברהם אבינו, אל תיפגע. למה? שאלה אחי, זה פדיח אותי, אני מה עשית אותי, אני את אברהם כן מת? לא, שכיבה זה משהו אחר. שכיבה, שכב, שכב אפשר לשכב, תמיד אפשר לשכב. יעני אמרת יצחק ואברהם מתים, ויעקב לא מת. סליחה, אני רבי יוחנן, אני לא מבין אותו, אז תגיד. אמר רבי יוחנן, אברהם, יצחק ויעקב לא מתו. תגיד ככה, אז תבייש אותנו. אמר יעקב לא מת. זה לא קשור לבחינת גדלותם. אליהו הנביא עליו השלום, חי או מת? ומשה רבנו חי או מת? נקודה, קצר. מת! כתוב מורש בתורה! משה עבדי מת! מי אומר את זה? השם. על אחד השקט. כתוב. מת. אז מי יותר גדול? יאו, נביא יותר גדול למשה רבנו!
למה גדול מדי לא נפטר?
מי? לא מת. אז לא תעשב את הרב אבנו נצחק. מת, מה זה נפטר מהבנק העניינים? מה? מה? מת. מי זה מת? מת זה הגוף. זה מה שאמר מקודם אהוד. הגוף תמיד מת. גם אצל הצדיק, הגוף מת. מה זה הגוף מת? הגוף מת! אין גוף! הגוף לא מתפקד! הנשמה חיה! ולכן אצל יהודי שיש לו נשמה, בגדול מה נקרא? שהוא נפטר. אבל הגוף של הצדיק גם הוא נפטר, מת.
אז...
מי? זה... יש צדיקים שיש להם את היכולת לזוז בקבר. הגמרא מביאה את זה, הגמרא מביאה מעשה ברבי... הגמרא מביאה מעשה, מחילה. הגמרא מביאה מעשה באמורה. אנו כפולאי דאבו כפלה וארעה זה רב נחמן, זה מסכן רב נחמן, זה רודפים ערב כל המתים. זה רב נחמן, הגמרא מספרת עליו, יום אחד רצה לעשות הרחבה לדירה. שלח את העודרים, לקח כמה חבר'ה, נתן להם טוריות, אמר להם חבר'ה, אתם רואים את השטח הזה, תישרו לי אותו, רוצים לעשות שם יסודות. בסדר? הלכו, הרימו המכוש, רצו להוריד אותו באדמה, פתאום שרים, לא הולך עם המכוש ביחד, עצרו. בדקו, ראו הכל תקין, בסדר, יאללה. בקיצור, בפעם השלישית הבינו שזה מישהו מדבר איתם מתוך האדמה, עזבו הטוריות והלכו הביתה. אמרו לו, רב נחש, מה, מחילה על הכסף, מחילה הכל, אנחנו לא עובדים אצלך. לא יודע, יש לך בלגע שם באדמה, אנחנו לא יודעים מה יש לך שם. רב נחמן לא פחד, הלך. הלך לשם, דיבר עם זה, אמר לו, מי אתה? אתה היית מוכר את הדירה, נראה לי. אתה מוכר את הדירה, תעזור אותם, יש לי פה רוחות של דיב, אני לא רוצה את זה. הרב לא יתבלבל בכלל, נכנס, אמר לו מי אתה? קצר, אני מדבר לך קצר, מי אתה? אמר לו, אני רב מיאשיה, אני מהדור הקודם. אני מהדור הקודם, אני פה ואני שם, אני זה, קיצור, התחילו לדבר שם כמה דיבורים, אמר לו מה כתוב בתוספות פה, למה אתה מקשה עליי וזה, זה, גמרו את זה, רב נחמן מסכן, היה קשה לו, כל פעם תקופה לדבר עם האדמה ככה, זה לא מתאים. אמר, יא חביבי, יא מיאשיה, בוא תקום, שם, הכוס קפה בבית. אמר לו, רבנו, אני מפלא עליך. אם קרית, לא שנית. אם שנית, לא שילשת, ואם שילשת, לא פרשו לך, מה לא למדת, אחי? כתוב, בפתחי קברותיכם עמי, אין לנו רשות לצאת מהקבר. זה אין לנו רשות. זו בחינה אחרת. זה בחינה של צדיקים במיטתם קרויים חיים. הם חיים, אבל בקבר. זה סוג של מיטה שנכנסה עליהם בזכות היותם בני אדם הראשון, הם מה לעשות. זו מיטה. אבל המיטה הזאת היא לא ברמה שלנו. לכן אם תשימו לב כמה שמות יש לנו למקום שיש בו מצבות וסמלים שאנשים נמצאים מתחת למצבה. אני בכוונה ברחתי מהמילים המוכרות. כמה שמות יש לנו? שלוש שמות לאותו מקום. בית עלמין, בית קברות ובית החיים. למה? כי שלושה סוגי אנשים מגיעים לאותה חלקה. יש אנשים שלגביהם זה בית הקברות. באים להיקבר שם ובעזרת השם שיבוא מלך המשיח הם חיים. זה בית קברות. יש אנשים שלגביהם זה בית עלמין. שם הם יישארו לעולמים. תמיד, כל הזמן. כמו מלווה בריבית. כמו אדם שלא מאמין בתחיית המתים. לא אגיד עוד כמה דוגמאות, אבל זה מספיק לנו שניים האלה. לא, מותר לכתוב מה שרוצים, כי היום זה ביטויים ככה, אבל למה ביהדות יש שלוש מקשמות? כי יש לך בית קברות, יש לך בית עלמין, ויש לך בית חיים. אז הרבנים הגדולים קבורים בבית חיים. הם חיים, אבל הם קבורים. כאילו זה סוג מסוים של מה נעשה, הם זכו לו. ככה אתה רואה, והרב לא התלבט. הרב לא התבלבל בכלל לדבר עם המת הזה, הכל חופשי, הוא מדבר איתו. מי סגי נהור? ודאי שבשפה שלנו זה לשון סגי נהור. אבל למה יש כל כך הרבה שמות? אז תגיד שרק קוראים לזה בית החיים ונגמר הוויכוח. למה קוראים לזה גם בית עלמין? למה קוראים לזה גם בית קברות? תקרא לזה בית החיים ונגמר בית מועד לכל חי. אתה יודע מה הפירוש, מה הפירוש המילולי של הביטוי? זה מקום שכולם יגיעו אליו. זה יעני הכותרת, בית מועד לכל חי. לכל אחד, זה הרב ניסים יגן מספר, שפעם אחת הוא עבר וראה מודעת אבל שנפטר אחד מהרולות של שוק מחנה יהודה. אחד, מה זה היה? נראה כמו הר אדם. אז הוא עומד שם והוא אמור, לא, זה הוא, זה לא, לא יכול להיות. מה, אה, הבן אדם, זה מלאך המוות ועד מנו נראה לי. אה, לא יכול להיות שאני אמור. הוא אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות, הוא עושה עם עצמו. מאחוריו עבר איזה מישהו ועצר לידו. הוא אומר לו, מה אתה מתלה? איך יכול להיות? אמר לו, אל תדאג, כולם בסוף יבואו אלינו, הוא מהחברה קדישה. אז פשוט אנחנו לא יכולים לקחת את כולם בבת אחת, אז אנחנו מחלקים את זה, כל פעם קצת, תביא. אין מה, אז כולם בסוף מגיעים לשם. יש עשרה מופלאים שלא הגיעו לשם, בסדר, עשרה מופלאים ועליהם צריך לדבר. אבל זה לא הנושא שלנו, תזכרו את זה, תזכירו לי בלי נדר.
מחר.
אפילו אם תרצו אולי, טוב, נראה, נו, שבת, לא, שבת הכנתי משהו אחר, אבל אם תרצו אפילו אולי בשבת נעביר על זה. בסדר, נראה, אם תרגיזו אותי או לא. דווקא אני תכנתי שבשבת יהיה שיעור שלי. לגדולים עם אנשים, ואז יהיה על הפרשת חלה אם אתם רוצים. תביא את אשתך. אין לך עליי. טוב, טוב בזמנו. יאללה רבותיי, יש שירים של... לא ניכנס את זה. אנחנו מגיעים רבותיי, רב נחמן אומר לו את הדבר תורה הזה, ואומר לו יעקב אבינו לא מת. וכולם שואלים, אני לא מבין את הגמרא הזאת. הבנתי, יעקב אבינו לא מת, חי, הבנתי, אבל את הגמרא לא הבנתי. למה? כאילו, איזה דבר תורה זה? מה הוא אמר לו? התשובה היא, אתה אומר אין מסיחים בשעת הסעודה? יש לי שאלה, אין מסיחים בשעת הסעודה? אז למה דיברת? אתה אמרת, תגיד דבר תורה, מה אומר לו? הוא אמר אין מסיחים בשעת הסעודה, אתה רוצה להגיד דבר תורה? הנה, זה הדבר תורה. אז למה אתה צריך להגיד לו אחרי זה דבר תורה אחר? אמרת דבר תורה או לא אמרת דבר תורה, ממה נפשך? אם אסור להגיד דבר תורה, מה היה צריך להגיד לו? אחר כך, לא יכול עכשיו. מה התשובה? הוא לא אמר לו אסור להגיד דבר תורה, אם זה היה אסור, אסור לנו להגיד דבר תורה על השולחן. איך אנחנו אומרים דבר תורה על השולחן? יש להגיד דבר תורה ויש מסיחים. מה זה מסיחים? אמר לו הרב, תקשיב, רבי יוחנן אמר אין מסיחים בשעת הסעודה. אתה רוצה שאני אלמד אותך הסבר? חכה רגע. גמר את האוכל. אמר לו יעקב אבינו לא מת. אמר לו, איך לא מת? אמר לו, הנה, אתה רואה עכשיו מה זה אין מסיחים בשעת הסעודה? זה הכוונה. זה הכוונה אין מסיחים בשעת הסעודה. אל תגיד דברי תורה מקוממים בסעודה שיגרמו לאנשים לקפוץ מיד. למה? כי אתה מתכנן את הדיבור לפי מה שאתה יודע, אתה לא אוכל באותו רגע. הבן אדם לועס לועס, אמרת לו איזה דבר תורה מפוצץ, ובאיזה על העיסה יצעק עליך, יחנק. לכן אמר רבי יוחנן, לא אומרים דברי תורה, זה הוא לא אמר. מה הוא אמר? אין מסיחים בשעת הסעודה. זה בדיוק ההסבר לאמירה הזאת. טוב, אומר רבי ישחי, רבותיי, מרן הבן ישחי מסביר איך יכול להיות, איזה מתוק מדבש הבן ישחי הזה, צריך להוציא אותו, הוא נפטר לפני 100 שנה, רבותיי, להוציא אותו מהקבר ולנשק אותו. צדיק יסוד עולם, אתה לא יודע איזה דרשות יש לו. מי שלא קורא בן יהוידע על הגמרא, מי שלא קורא את הפירושים שלו על התורה, לא יודע איזה ממתקים הוא מפסיד. לא יודע, הרב הזה ממש מחדש בחסד עליון, חידושים ונפלאות. אומר הרב, בואו תסתכלו איזה יופי. תראו איזה יופי. עקבי, עקבי. ויחי יעקב בארץ ישראל 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. נכון? על מי דיברנו לפני רגע?
יעקב,
נכון? פסוק הבא. ויקרבו ימי ישראל למות. ויאמר ישראל, הנה אנוכי מת. מי זה? ישראל. אומר הרב, יש פה שתי שמות של יעקב אבינו, וזה לא סתם. ליעקב אבינו יש שתי שמות, אבל לא כמו ילד כמונו. יש פה מישהו שיש לו שתי שמות? מי? יוסף מה? זה לא יוסף משיטה, אה? יוסף חיים. הלאה, יוסף חיים אחי, הבן ישחי יושב פה מולנו ואנחנו צודקים. גלגול של הבן ישחי. קיצור, הייתה שסלת לאחור. קיצור, אז הוא אומר לך, יוסף חיים. יוסף חיים יש לו רק נשמה אחת. איך קוראים לנשמה? יוסף חיים. אדם שנולד עם 4 שמות, היה לי חבר בצבא, היה לו 4 שמות. משה, יעקב, אהרון, דוב. חזק וברוך. 4 שמות. זה כנראה עשה עושה שלום עם רומא, עם כל הסבתות מכל הצדדים. לקח את כולם. אז הוא, אם קוראים לו יוסף חיים, יש לו נשמה אחת שהשם שלה זה יוסף חיים. יעקב אבינו לא ככה. יעקב אבינו נולד עם שם אחד שקראו לו יעקב. קיבל נשמה שקוראים לה יעקב. המלאך נלחם איתו וקיבל שם חדש. מה זה השם הזה? בתעודת זהות הוסיפו לו? מה זה? קיבל נשמה חדשה. יעקב אבינו עליו השלום, אדם שחי עם שתי נשמות בגוף אחד. שתי נשמות, שתי נשים, שתי מעמדות, עד שלנצח נצחים בעולמות העליונים בתורת הקבלה, יש בחינת יעקב, בחינת ישראל. בחינת לאה, בחינת רחל, דברים שונים לגמרי. עולמות נפרדים לגמרי. יעקב אבינו עליו השלום חי עם שתי נשמות. יעקב אבינו הזה מתהלך כמה שנים, 17 שנה עם יוסף הצדיק, עד שגונבים לו את הבן שלו ומוכרים אותו לעבד. יעקב אבינו מתבשר בבשורה הזאת ופורחת נשמתו. נשמת יעקב אבינו עליו השלום פורחת. בזכות מה יעקב אבינו עליו השלום חי? בזכות נשמת ישראל. האיש יעקב, יש לו שתי שמות, יעקב וישראל. ולכן הוא יוזכר בתורה גם לפני כן בשתי השמות. יעקב וישראל, כי זה שתי השמות שלו שמוזכרים בתעודת זהות. אבל איזה נשמה מחיה את הבודי הזה, את הגוף הזה? רק נשמת ישראל. עד שמגיע רגע ההתגלות, שמודיעים לו עוד יוסף חי. ברגע שמודיעים לו עוד יוסף חי, באותו רגע כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם. אומר הבן ישחי, תחיית המתים לנשמת יעקב אבינו. יעקב אבינו מקבל תחיית המתים פרטית אישית, מיוחדת, שלעתיד לבוא. את הנשמה הזאת הוא מקבל. יש הרבה אנשים שחזרו לתחייה. עוד אחרי זה מתים. יעקב אבינו בורא עולם מחיה אותו תחיית המתים שלעתיד לבוא. את התחייה הסופית בורא עולם מחיה את יעקב. תחיית המתים הזאת אין אחרי המיטה. אין אחרי המיטה. ולכן רבותיי, ישראל מת. ישראל נקבר, ישראל מת כמור, זהו, מת, מה נעשה, כמו כל הצדיקים, קרואים חיים וזה, הכל, מה שתגיד, אבל הוא מת. מי לא מת? יעקב. יעקב לא מת! הנשמה של יעקב, אומר בעל מדרש תלפיות, מרחפת מעל הזה, ממש רגיל כמו אדם חי. אין לו רשות להתהלך בינינו, אבל אומר הרב, בינינו אין לו רשות. אבל הוא מתהלך בעולם, כותב בעל מדרש תלפיות, יעקב אבינו, אבינו יעקב מתהלך בקרבנו בלי שנדע, מציל אותנו מצרינו ומקדש אותנו. בינינו היום מתהלך אדם שקוראים לו יעקב, והוא יעקב אבינו. ממש בן אדם, אתה לא תראה אותו. אין לך רשות, כי הגוף שלו כל כך קדוש שאין לך רשות לראות אותו, אבל הוא קיים. הוא מסתובב פה, בעולם הזה, כמו שלמשל כלב, אומרת הגמרא, ופנחס, עלו כמרגלים בימי רחב הזונה ונכנסו פה לארץ, אבל כתוב ותצפנו בפשטי העץ. חזל אומרים, מה זה ותצפנו? כמה נכנסו שם? שתיים. מה היה כתוב להיות? צריך להיות כתוב? ותצפנם. חזל אומרים לו, הספיקה להחביא כלב, היא אומרת לפנחס, מה אני אעשה איתך? בוא אני אחביא אותך. אמרתי רגעי, אני רואה ולא נראה. אני פה, לא יראו אותי. אתה רואה שצדיק יכול להיות פה בעולם הזה מוחשי לחלוטין. איי וואליק, זה הקדום. תמיד מזה למדו. דרך אגב, כל מה שלמדו השטוטניקים זה מאצלנו, שדרגו את זה והפכו את זה כאילו שלהם. לא, יש נשמה, לא, לא, רוח נבואה זה לא קשור לנשמה. רוח נבואה צריכה לשרות מתוך שמחה, ואין שמחה לבן אדם הצדיק הזה, מסכן צער. לקחו לו את הבן שלו, שברו לו את המיטה שלו, כמו שדיברנו שבוע שעבר, הרסו לו את כל החיים הרוחניים שלו, בורא עולם מאס בו, ככה הוא תופס. כל העבודה שלי, כל החיים שלי עבדו, אין לי כלום. אז אדם כזה, עצוב, אדם שהוא עצוב, שערנו הרב, אין לו רוח הקודש. עכשיו אנחנו מגיעים רבותיי, שאלה קצרצרה ואני מגיע לשאלה של אמיר לגבי מי אלה. בין כמה נפטר יעקב אבינו עליו השלום? 147, נכון? איך כתוב בתורת ה-147 רבותיי?
147,
יפה, אז אהוד, בלי לקרוא בתנ"ך ולכן הוא טוב לי, בלי לקרוא בתנ"ך הוא יודע איך התנ"ך מדבר. התנ"ך מדבר אחדות, עשרות מאות, ככה התנ"ך מדבר. ולכן תרגם לי את הפסוק כאילו מהראש שלך בעל פה. 7 שנים,
40,
ומעט שנה, מצוין, מצוין, ככה שכל ישר עובד, אבל זה לא מה שכתוב בתורה. למה? כי השכל ככה עובד. 7 שנים, 40 שנה, 100 שנה, ככה זה מוזכר בתורה המון פעמים. יש כמה פעמים שכתוב, כמו ה-10, ויש כמה פעמים בתורה שהכל מוזכר ביחד, כמו אצל ישמעאל. 7 ו-20 ומעט שנה. אבל תמיד האחדות, והעשרות, והמאות, באותו סטטוס, או כולם ביחד, או כולם נפרדים, כל אחד נפרד. אצל יעקב אבינו פעם אחת ויחידה בתנ"ך, שמופיע פטירתו של אדם, סיכום חייו של אדם בצורה הזאת. איך? 7 שנים ו-40 ומעט שנה. מה אני פה? אתה מיד שם לב שהתורה אומרת לך, אחי, תבדוק מה קורה פה. אתה מיד, איש, אי אפשר אחרת. כל התנ"ך כתוב אחרת, פתאום רק פה ככה כתוב, למה? יש לנו פסוק, שלמה המלך מלמד אותנו יסוד. 7 ייפול צדיק וקם. הצדיק, כל צדיק, נופל המון נפילות, אבל הצדקות שלו מתבטאת בזה שהוא כל פעם שיש נפילה הוא לא מתייאש והוא קם. לא מתייאש וקם. מתרומם מהנפילות שלו. לא להישבר מהנפילות, כי כמו שאמרנו יצא הרע, החטא הקטן זה להפיל את האדם. החטא הגדול זה הייאוש. ולכן 7 ייפול צדיק, אבל במה הוא נמדד הצדיק? וקם. יעקב אבינו חז"ל אומרים, היו לו 7 צרות בכל החיים שלו, הגמרא מונה אותם. צרה דינה, צרת יוסף, צרת, כל הצרות שהיו לו, 7. 7 ייפול צדיק וקם, כמה זה קם בגימטריה? 140. התורה באה לרמוז שיעקב אבינו התקיים בו ממש הפסוק הזה. לכן 7 שנים, 7 ייפול צדיק, וקם. 140 שנה. 140 קם. לרמוז יעקב אבינו עליו השלום, לא חי 147, חי 7 ו-140. בסדר? עכשיו בואו נתקדם. שואל אמיר שאלה יפה. יעקב אבינו עליו השלום יודע שיש לו נכדים? יודע. איך קוראים להם הוא יודע? גם יודע. אפרים ומנשה, נכון? יפה. מצוין. לא, מנשה ואפרים, אתה צדקת, אני טעיתי. עכשיו, יוסף מביא את הבנים שלו. תראו איזה יופי, איך מסתבכים העניינים כאן. יעקב חולה, יוסף מביא את הבנים שלו. ואז, ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי ולוז, ואתה, שני בניך נולדים לך ואת יוסיים עד בואי אליך מצרים עליהם, אפרים ונשק ירובים ושמעון יהולי, ומולדך אשר יעולה, תמחיצו וברך אותם, חבר'ה תבורכו מפי עליון והשם יברך אתכם והכל יהיה טוב, בסדר? אחרי זה, אומר לו, אני צריך לברך אותם, נכון? וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה. לפני חצי שנייה דיברת. נעתי שנייה, אבל אתה לא רואה? שאתה לא יודע מי אלה? חוץ מזה, כתוב בפסוק, וירא ישראל! זה רואה אותם! בואו, 17 שנה הם חיים איתך פה! 17 שנה! ואתה לא יודע מי הם? או לא, אז יש לנו עזרה על זה. למה יש לנו עזרה? כי הרי ידוע שיעקב אבינו היה עיוור, נכון? כן, אבל זה כתוב רק בעוד 3 פסוקים, מה לעשות? אלא מה תגיד? לא, אין מוקדם מחר בתורה, נו, ברור. כן, אבל התורה לא כתבה את זה ככה. אם התורה לא כתבה את זה ככה, סימן שהיא רוצה להגיד לך משהו. וחוץ מזה, כשאתה לא רואה, אז לא כותבים ויער. כתוב, וישאל אותו מי אלה. וישמע את כל העם, וישאל מי אלה. לא יודע מה. אבל הוא לא יכול לראות אותם.
אתה אומר מי אלה לך,
לא יודע מה. לא, מי אלה לך זה בהמשך. מי אלה כאן כתוב רק מי אלה. לא מי אלה לך, אתה זה בעשר. אומר לך כאן, עיני יעקב כבדו מזוקן. יש מסבירים, יעקב אבינו היה רואה ולא רואה. כבדו מזוקן, זאת אומרת, הן כבדות, הן רואות. רואה דמויות ולא מזהה אותן. זה הפירוש הכי פשטי, כדי שיעני תעזבו אותנו בשקט. יעני, קחו תירוץ. מה התירוץ? ראה דמויות, לא ראה ממש. וייר אותם. מי זה שתי האלה, הדמויות האלה פה? אני רואה פה שתיים. אומרים לו, אבא, זה אפרים ומנשה. טוב, בסדר. יאללה, בוא נברך אותם. אבל חז"ל דרשו פה קצת מעבר לזה. איך?
או,
יפה מאוד, וידעתי בני, ידעתי שהבן אדם שולט פה פתאום ואומר, אני כבר יודע שהקטן יהיה יותר גדול מהגדול, הכל אתה יודע, אבל אתה לא רבי אלה, אתה מבין? הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום, אבל הוא יודע הכל, מה קורה פה? או, עכשיו בוא נראה, כולם מכירים את הגננת חדווה. מה?
אחרי זה פסוק הראשון של הפסוק הזה, הוא שנתקע מבייר בני עזר, מה זה בייר? בני עזר, נתקע
אבל כתוב היה!
החצי השני אומר שהוא לא ידע מי הם, אז אולי בגלל שהחצי הראשון מתעקר מן השכינה, אז החצי השני זה המשכין
שלו. עכשיו בוא תראה איך המקור של חז"ל בתוך הפסוק. חז"ל אומרים, זה כל גננת מדופלמת, אומר לכם.
רותי.
לא, חדווה. הגננת שלנו חדווה.
זה טוב. רותי זה של היצירות.
רותי של ה... אתה ערבב שמחה ושמחה, אני מבקש, שלא יהיו בעיות. רבותיי, הגננת חדווה לימדה פה כל בן אדם שיעקב אבינו ראה מה עתיד לצאת מהם, ראה שעתידים לצאת מהם ירבעם בנבט, יהיו בנמשי, רשעים, עובדי עבודה זרה, אמר, מי אלה? לא ראויים לברכה, לא רוצה לברך אותם. רגע, אבל כתוב ויר. התשובה היא בדיוק זה. ויר ישראל. את מה? ויר מה עתיד לצאת מהם. הוא אומר לו, מי אלה שאינם ראויים לברכה? אומר הזוהר הקדוש, מה זה מי אלה על משקל? אלה אלוהיך ישראל. מי אלה שהבאת לי פה עובדי עבודה זרה כמו בעגל? ולמה מי אלה אומר הזוהר הקדוש? כי מי אלה זה אלוהים שבור. מי אלה, קח את הביטוי, אלה ומי. חבר אותם, יצא לך אלוהים. מי אלה ששוברים שם אלוהים והופכים אותו? מי הם אלה? לך מפה, תוציא אותם, לא רוצה אותם, אני לא יכול לברך אותם. יעקב אבינו נבעט, למה? יעקב אבינו יש לו רוח הקודש. אני עומד לברך ילדים, עומד לברך צאצאים, וכיוון שאני מסתכל קדימה, מסתלקת לי רוח הקודש, סימן שהם לא ראויים לברכה. בורא עולם אמר לי עכשיו שהם לא ראויים לברכה. זה משהו, ככה היה התרגום של יעקב אבינו לאירוע. מה עונה לו יוסף? אבא, בני הם, שנתן לי אלוהים בזה. נו, אז איזה תשובה פה? מה ענה לו? איזה תשובה ענה לו?
הוא לא הבין מה הוא
עשה. לא, הוא מבין? אבא, בני הם. סליחה, יש לי שאלה. יש לי שאלה. מי הוא? תגיד רון.
לא,
אתה יודע מי הוא? הוא הבן של אבא שלו. מי שאל אותך? אני שאלת מי אלה? אני שאלת מי אלה? מה יצטרך לענות לי? אבא, אפרים ומנשה.
זה אלוהים נתן לי, מה זה מי אלה?
התשובה למי אלה? חייב להיות שיוסף עונה תשובה לשאלה. הוא לא יכול להיות שהוא שאל אותו שאלה כזאת מפוצצת, והוא עונה לו, אבא, זה פה שני ילדים. אני יודע, זה שני ילדים האלה, אני גם ראיתי כמוך. אני לא יודע על שני ילדים. אני רואה על מה שהולך להיות פה. מה אומר לו יוסף? אבא בניי הם מיוחסים אליי, אני צדיק, אותי בירכת לפני חצי שנייה, נכון? אבא, הם כמוני, הם צדיקים כמוני, מה תגיד לי? עתידים לצאת? אשר נתן לי אלוהים בזה, אבא, אין לך אלא להסתכל במה שיש לפניך, למדנו את זה מהדוד היקר שלך למעלה, ישמעאל, ישמעאל, כשאבא שלו, אברהם זרק אותו ואת הגב, והיא ראתה שהוא עומד למות, אז היא לקחה את הבחורצ'יק, זרקה אותו מתחת לאחד השיחים, והתרחקה ממנו כמתחווה קשת. שם ירחם. חז"ל אומרים, למה התרחקה כמתחווה קשת? כי הוא היה יורה בעלי החיצים, להרוג אותה. זה היה ישמעאל, זה היה הבחינה של ישמעאל, עד היום. אמא שלו מבינה מי נמצא לידה, אמא דואגת, אבל היא מתרחקת כמתחווה קשת, כי היה יורה עלי החיצים להרוג אותה. אז היא אומרת, כמה לוקח? 100 מטר חץ? זה ישבה ב-110 מטר, לא יכול, אל יראה במות הילד. לא נעים לה להגיד, שלא יראה גם במוות שלי, יעזוב אותך, שימות, שימות, אבל מה הוא רוצה ממני? חז"ל אומרים באותו רגע, היא בוכה והוא בוכה. והקדוש ברוך הוא שומע אל כל הנער. חז"ל אומרים, למה כתוב שם, באשר הוא שם? למה זה כתוב? כי באותו רגע שישמעאל בוכה להשם, אנא השם תציל אותי, באותו רגע הוא חוזר בתשובה, דרך אגב, ישמעאל חוזר בתשובה, באותו רגע מלאכי השרת אומרים לקדוש ברוך הוא שלא תעיז לשמוע את התפילה שלו. למה? כי עתידים בניו בדור החורבן לתפוס 80,000 כהנים שברחו מירושלים לבני דודיהם הערביים ואמרו לשובים שלהם, תנו לנו רק מנוחה קצרה אצל הבני דודים שלנו. זה המקור לכינוי, אלה בני דודים שלנו. מה זה בני דודים? אלה עם מחשמה מגיע לבני דודים. אבל זה המקור של הבני דודים, דודנים, שם כתוב. אז תתן לנו רק ללכת לקרובי משפחה שלנו, הדחילה, תן לנו טיפה לשתות ונמשיך איתך לאיפה שאתה רוצה. זה בני דודים שלנו, הערבים, מה נעשה? והם נותנים להם רשות, והם נכנסים אליהם, ועם מחשמם הערבים האלה הביאו להם דג מלוח, הוא נשמע, לפני המים, צריך קודם לאכול. תאכלו, חבר'ה, שיהיה לכם כוח לדרך, מה נעשה? אז אנחנו, הלב שלנו נקרע, לראות אתכם ככה בצרה הזאת, אין לנו ברירה, מה נעשה? קחו, נתנו להם דג מלוח, הרינג, סכנים. קיצור, הביאו להם, חלק מהגלות. קיצור, הביאו להם שם איזה דג מלוח, ואחרי הדג מלוח אתה עוד יותר צמא, אתה מת לשתות. הביאו להם נודות, הנודות היו נפוחים, אתה אומר, אה, נודות, איך הם נזיהו, אתה יושב רגוע על איזה קורסה, הבן אדם כולו באטרף, באמצע המדבר, מביאים לו נוד נפוח, לא יודע מי, לא יודע מה, שותה. פתח את זה ואומר את הגמרא, רואה שיוצא לו רק אוויר, באותו רגע נפחו את נשמתם. 80,000 מבני ישראל מתים בידי ערבים אכזרים. אומרים מלאכי השרת לבורא עולם, זו אומה מרשעת, אין על מה להציל אותו, תקבור אותו כבר עכשיו. כשאתה רואה נחש קטן, תוריד את הראש, שלא יהיה נחש גדול. בשביל מה? אומר הקדוש ברוך הוא, תעצרו. איני דן את האדם, אלא באשר הוא שם. ישמעאל האיש, חזר בתשובה או לא? חזר. אין, מצילים אותו. אבל... זה צדק הכי צדיק. הכל לטובתו של האדם. אז הייתי מצפה ממך, בתור שמואל לנצמן, להקשות לי קושייה אחרת, מבן סורר ומורה, זה הקושייה האמיתית. לזה התכוונת, אני רציתי לבזות אותך כדי שיהיה לך כבוד, אתה מבין?
אבל אברהם גם התפלל,
הוא אמר לו ישמעאל יחיה לפניך, נכון? הוא שמע, הוא רוצה שהוא יחזור בתשובה, יחיה לפניך, יחזור בתשובה ויהפוך להיות עבד שלך, אני רוצה שהוא ימשיך. והחז"ל אומרים שבזכות זה יש לו את כל הפאר והכבוד שלו. מה הקושייה מבן סורר ומורה? איך? למה הורגים אותו? הרי בן סורר ומורה, זה השם העתיד, מה התשובה פה? סבכנו. התשובה היא, בורא עולם לא קובע האם זה עתיד או עכשיו. בורא עולם יש לו רק מטרה אחת, לטובתך. זו המטרה היחידה שיש לבורא עולם. אצל בן סורר ומורה, התשובה שלו שהוא ימות עכשיו, לטובתו הוא טוב שהוא ימות עכשיו. למה? כי הוא בטוח ירשיע. הוא בטוח ירשיע. עדיף לקחת אותו היום, מאשר לקחת אותו מחר. זה לטובתו. ישמעאל האיש חזר בתשובה. לטובתו האישית, טוב לחיות. מה, יהיו לו בנים רשעים? תבר פתח עכשיו. זה לא חשבון שלנו.